כאשר אנחנו ניגשים אל המדיטציה, כשאני אומר ניגשים, זה לא משנה אם אנחנו מתרגלים חדשים יחסית, או אם אנחנו מתרגלים כבר מאוד מיומנים ומתרגלים המון שנים. כל פעם בעצם כאשר אנחנו מתיישבים על הכרית, וביתר סט כאשר אנחנו בהתחלה של ריטריט, פן מאוד ראשוני של התרגול הוא טיפוח של איזושהי איכות של אספות. ההכרה שהתודעה במופעים היומיומיים שלה, המורגלים שלה, היא נוטה להיות מאוד מפוזרת, מאוד ריאקטיבית, תגובתית, מוטרדת באופן אינרנטי מדברים שעולים מבחוץ או מבפנים ומושכים אותה לכאן או לשם. וחלק מאוד מאוד ראשוני, אספקט מאוד ראשוני, זה כך שאנחנו נותנים את האנרגיה שלנו ואת ההתכוונות כדי לאסוף את התודעה, כדי ליישב את הדעת, אם תרצו. לטפח איזושהי איכות של, אפשר לקרוא לה רגיעה, רק שהמילה רגיעה או רוגע הרבה פעמים מבלבלת, יוצרת בנו איזשהו דימוי של איזשהו מצב שאנחנו כמו שואפים אליו וחושבים שזאת המטרה של המדיטציה. זה כמו, אני אוהב את הדימוי כמו שבא עם המילה שוכחת, רוח, כמו שרוח שוכחת. שאיזושהי תנועתיות אוטומטית שיש לה עוצמה מאוד גדולה, קטנה משהו. ובתוך התרגול והטיפוח הזה, זה בעצם קצת כמו שאנחנו מדוממים מנוע. בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מפסיקים את הפעולה של הזרמת הדלק. אנחנו מפסיקים לשים דלק שמניע את התנועה. ובעצם זה שאנחנו באים לריטריט מדיטציה, לא הולכים לעבודה, לא הולכים ללימודים, לא הולכים לקניון, לא לוקחים את הטלפון כל כמה רגעים או כל כמה שעות, ועסוקים בוואטסאפים או מיילים, לא עסוקים בשיחות, אפילו לא יכולים ללכת למקרר מתי שבא לנו. כבר כאן אנחנו בעצם מקטינים את המידת דלק שאנחנו ביום יום מכניסים המון, מזרימים למערכת. וכל זה רק הקרקע אל מה שאנחנו בעצם עושים בתרגול המדיטטיבי. והתנועה הראשונית שאנחנו עושים בתוך התרגול המדיטטיבי באה לידי ביטוי בעצם בהזמנה שלנו את עצמנו להיות בקשר עם הרגע הזה, להיות נוכחים. תוך המקום של ההסתכלות על הרגע הזה כמקום שבו החיים שלנו מתרחשים. המקום היחידי שבו אנחנו חיים זה כאן, עכשיו. נסו, מירי? את יכולה להניח לזה עכשיו ואחרי הסשן. אם תנסו עכשיו לחוש את הטעם של הדייסה או העגבניות שאכלתם לפני כמה רגעים, יכול להיות שאתם נזכרים במשהו, איזשהו צל של זה, אבל את החוויה עצמה של טעם, של צליל, של מראה, של מה עולה בנו כשאנחנו חושבים מחשבה מסוימת, זה קורה רק ברגע הזה. אנחנו בתוך התרגול מזמנים ומתאמנים יותר ויותר להביא את העניין שלנו, לשמות את העיסוק כמו כפייתי בעבר או בעתיד, ויותר ויותר להיות בקשר עם הרגע הזה. ואני כבר אומר כאן בסוגריים, עם סוג של אזהרה למשתמש. אין הכוונה לנסות להפסיק את זה שיש זיכרונות או יש תוכניות. זה חלק מאוד טבעי מהיותנו, גם אגב מאוד שימושי. לא היינו מצליחים להגיע לכאן לריטריט אם לא היינו חושבים למשל על העתיד. גם אם מישהו עכשיו נורא יצטרך ללכת, ירצה פיפי כדי להגיע לשירותים, אני יוצא מעט מהרגע הזה. זה לא שיש איזשהו ניסיון לחבוט את זה, גם אין דרך. העניין בתוך התנועה הזאת שאנחנו עושים הוא לטפח איזשהו משהו אחר, איזשהו מערכת יחסים אחרת עם העבר, עם העתיד, דרך הצלילה והקשר אל הרגע הזה. אז אנחנו מביאים בתוך כך את ההתכוונות אל הרגע הזה, אבל גם לא משאירים אותה רק כאיזשהו רגע הזה אבסטרקטי. אלא אנחנו יוצרים באופן מכוון את הכוונה לאסוף את התודעה לאובייקט אחד, אובייקט מסוים. וברגע שאנחנו מתכוונים כוונה כזאת, זה בעצם יוצר גם היגיון, יוצר משמעות למה שאנחנו קוראים לו הסחת דעת. כי למשל, עכשיו, כאשר אתם יושבים, אתם מתכוונים, אני מקווה, להקשיב למה שאני אומר. ופה בזמן הרי, זה לא כל מה שקורה בפנים, זה לא רק שאתם שומעים את צלילי הקול שלי, ולא רק שעולה איזושהי משמעות למילים שאני אומר, שעולה בתוכם כלפיהם תחושה של הבנה או אי-הבנה. אלא אם עולה למשל הבנה, עולה איזו הרגשה של הזדהות, כן, וואו. ואם עולה אי-הבנה, על מה הוא מדבר? מה הוא רוצה? לא נראה לי, לוקח לכל מיני מקומות אחרים. ופתאום אנחנו גם נזכרים באיזשהו משהו מהבית או מהבוקר. אבל בעצם זה שיש לנו כוונה להתמקד כרגע למשל במה שאני מדבר, אז אנחנו כל פעם שומטים דברים אחרים, מופעים אחרים שהתודעה הולכת אליהם ונאספים. באותו אופן, בתרגול המדיטטיבי, אנחנו מטפחים את הכוונה לאסף, ולאסף בראש ובראשונה אל התחושה הנוכחת, אל החוויה המוחשית, גוף. בהיותנו יש לנו גוף. הגוף הוא איזושהי חוויה. אני לא מדבר כאן על איזושהי חוויה מסוימת שאני מנסה להגיד לכם אותה ואתם צריכים למצוא אותה. מה שאתם חשים בו כשעולה המילה הזאת? גוף, מרחב הגוף שלי, תחושת הנוכחות של הגוף. וביתר סט, כדי להפוך את זה לקונקרטי יותר ואסוף יותר, אנחנו מצביעים על הנשימה. אותה התרחשות שמהרגע שאנחנו נולדים עד הרגע שאנחנו נושמים את נשימתנו האחרונה, נכון? ככה אנחנו אומרים. הנשימה תמיד תמיד כאן ברגע הזה. והנשימה שאני נושם עכשיו היא לא הנשימה שנשמתי לא לפני שנתיים, וגם לא לפני רגע. היא המופע המאוד עכשווי והייחודי של החיים, כפי שהוא בא לידי ביטוי עכשיו, וגם לא תהיה לי עוד אפשרות לנשום אותה אי פעם. ואני גם לא צריך לספר לכם שבתנועה הזאת, בגל הזה, המפוח הזה, החיים שלנו מקופלים בתוכו. תלויים בו. אז עם איזשהו מקום שיש בו גם סוג של יראת כבוד, גם סקרנות והתעניינות, למרות שהתודעה במופעים, איך נקרא להם, השטחיים יותר, שלא אומרת, כן, נשימה, נו, מה זה מעניין? אני יודע מה זה נשימה. ההתעניינות שלנו בניואנסים הקטנים. וכאן חשוב לי לחדד משהו. כשאני מדבר על ניואנסים קטנים, מאוד עוזר למקד את הנשימה באזור מסוים בגוף. אזור מסוים שבו אתם חשים את תחושות הנשימה בקלות יחסית. שבו תחושות הנשימה מאוד ברורות לכם. הרבה פעמים זה באזור הזה של השפה העליונה והכניסה לנחיריים. תחושות של כזה זרימה של אוויר, משב רוח, דגדוג מסוים, קרירות יחסית כשהאוויר עושה דרכו פנימה וחמימות יחסית כשהאוויר עושה דרכו החוצה. אחרים מוצאים שמאוד נוח וטבעי להם להניח את תשומת הלב כאן, באזור הבטן, קצת מתחת לטבור, ולהתחבר ולחוש את התנועתיות של הבטן באזור הזה. ההתרוממות שמתלווה לשאיפה, הצניחה בנשיפה. אחרים מוצאים את בית החזה כמקום מאוד נגיש לתשומת הלב, והתנועתיות כאן, ההתרחבות בזמן השאיפה, ותחושות של התכנסות בזמן הנשיפה. זה מאוד עוזר לצד הידיעה הקוגנטיבית, המודעות, של מה קורה עכשיו. זה שאני יודע שאיפה בזמן השאיפה. אני יודע נשיפה בזמן הנשיפה. לצד המודעות הזאת, גם לחבר אותה לתחושה מאוד ספציפית, שכמו למקד באזור שבו התחושה מאוד ברורה. לצד זה, ובד בבד, ותוך כדי שאני אומר את זה, חשוב לי לומר שההזמנה למקד את תשומת הלב באחד האזורים שבהם הנשימה מאוד ברורה לנו, היא לא הזמנה להתרכז כאן או כאן או כאן, במובן של כמו לכווץ את תשומת הלב. זה כאילו 95% מתשומת הלב אסוף וממוקד בתחושות היכן שהנשימה מאוד ברורה לנו, אבל 5% מתשומת הלב פתוחים, בקשר עם תחושת הנוכחות של הגוף כולו. עם הרגשה של הגוף שנוכח ונושם. שוב, אני אחזור על זה, כי זו נקודה מאוד משמעותית, שאנחנו הרבה פעמים, משהו באופן שבו אנחנו מעבירים את ההנחיות, יכול להיות מבלבל בהם. הנקודה שההתמקדות הוא לא ריכוז במובן של קיבוץ. הוא איסוף, הוא לשים איזשהו משהו כמו במוקד, כמו מלפנים, מלפני המסך של ההכרה, במוקד, בחלק הקדמי, את תחושות הנשימה באזור שבו היא ברורה לי, וכאן להתעניין, כמו להגדיל רזולוציה, כמו שאנחנו עושים במסך של הסמארטפון עם האצבעות, כמו מרחיבים את התמונה, נותנים את עינינו, מתעניינים, מתעניינים כמו תינוק קטן, שפוגש איזושהי חוויה חדשה. דמיינו שזה המקל של הגונג מונח על איזשהו שטיח לפני תינוק בן 4 חודשים. העיניים שיסתכלו כך, ואז הוא ינסה לגעת. להישען על זה וירגיש את זה מתגלץ, ויצליח לתפוס, וזה, וידפוק,
משפה.
עם כל הווייתו לפגוש את זה. עם אותו סוג של עניין, שהוא שונה מהעניין שלי, הרי לי יתנו את זה, אני אגיד, הנה, טוב, מקל, מה לעשות איתו? לצלצל? המקום שמשתהה ומתעניין. ולצד זה לראות שוב ושוב את הנטייה מתוך הכוונה להתמקד, שיוצרת גם אמביציה לעשות את זה יותר טוב, ומין להתכווץ, להתרכז בו, ולהיזכר, להתרווח, להתרחב. חוש את הגוף שנוכח כאן בתוך החדר. מבחינת תנוחת הישיבה, אפשר לשבת על מזרון או על קרית, אפשר לשבת בסיכול רגליים, אפשר לשבת בישיבה יפנית או נילינג, כמו שאני יושב על שרפרף, יש כאלה שיושבים כך גם על קריות עם הרגליים לצדדים, אפשר לשבת על כיסא, אני רוצה לומר אולי במשפט אחד את מה שהכי הכי חשוב בתוך הזה של תנוחת הישיבה, ואז גם קצת לפרוט יותר. תנוחת הישיבה צריכה להיות כזאת שהיא מעודדת, תומכת, באיזושהי איכות, הרגשה שהגוף נוכח, שיש פה איזושהי איכות של צמיחה, שהגוף לא כמו קורס לאחור, כמו שאנחנו הרבה פעמים כשאנחנו יושבים ונשענים בקורסה או משהו כזה. כמו בזמן, גם אם אנחנו נתמכים, בין אם על ידי משענת של כיסא, או על ידי קריות, או על ידי קיר, לראות שאנחנו נתמכים בשונה מנשענים. כלומר, משהו כן תומך בנו ועוזר להחזקה הזאת, ולפעמים זה ממש ממש נכון לקבל אותה, וחלק מאיתנו יודעים שעבורם זה נכון, אבל בו בזמן שמשהו באיזשהו דיגניטי, יושרה, הוא מונח בתוך כך על ההתכוונות שלנו, ולא מושאר אל הקיר או אל המשענת. לצד זה, לצד האיכות הזאת של הנוכחות, של הצמיחה הברורה הזאת בעמוד השדרה, מאוד משמעותי שהתנוחה היא תהיה תנוחה שמאפשרת נינוחות, שהיא לא תנוחה שגוררת בה איזושהי התגייסות מאוד מאומצת של השרירים. זה לא זה. אלה מכם שהעיניים פקוחות, זה לא התנועה הזאת, אני עושה את זה בכוונה בוטה יותר, אנחנו בתוכנו יכולים לחוש, וככל שאנחנו יותר יושבים, אנחנו חשים את זה, דברים יותר מעודנים, איך עולה בנו המקום שאנחנו לאט לאט כמו קורסים, והרפעמים אנחנו מתיישרים. ואז המקום גם פה לשחרר משהו, להרפות משהו. השילוב בין השתיים הוא בעצם הסוג של האומנות הזאת שנמצאת בתוך מדיטציה, שזאת נוכחות אבל רכה. זה לא, למשל, לפעמים אנחנו אומרים על השבט ישר, איך אנחנו אומרים בעברית? שבט זקוף. ומאותה מילה של זקוף יש גם את המילה זקיף. יש כאן alertness, יש כאן ערנות, אבל זאת ערנות גם נינוחה. מבחינתנו, אלה מאיתנו שיושבים על מזרון, על קרית, ישיבה מסוכלת רגליים, שני דברים טכניים שמאוד כדאי לראות. אחד, זה שהישבן גבוה יותר מכפות הרגליים, גבוה משמעותית. למי שמאוד מאוד גמיש, אולי 5 סנטימטר, אחרים 10-15 סנטימטר. כמו שאתם מכירים, הקריות מדיטציה הם לא כמו קריות פוך לשינה, הם קריות קשות יותר, שזאת אחת המטרות שלהם, שהישבן יהיה גבוה יותר. הסיבה לזה, אחת הסיבות העיקריות, היא שכשיושבים בישיבה מסוכלת רגליים, באופן רגיל, מה שאנחנו קוראים ישיבה מזרחית, הברכיים הם באוויר, ובעצם אנחנו יושבים כשמשקל הגוף מתמקד בעיקר בישבן. קצת הולך אולי לכפות הרגליים, אבל בעיקר בישבן. זה יוצר הרבה מתח בגב. שאיפה שלנו היא לשבת באופן כזה שמשקל הגוף בעצם מתחלק על בסיס, שיש כאן בסיס שצלע נקודה אחת שלו היא הישבן, שני קודקודים אחרים זה הברכיים, יש והרגליים מחברות ביניהן. עוזר הרבה פעם לשים רגל אחת לפני הרגל השנייה, או רגל אחת על השנייה בחצי לוטוס. תבדקו, זה פשוט לפעמים יוצר מתח באזור הקרסול, אם אנחנו יושבים בשיבה מזרחית רגילה. אז טיפ אחד, כיוון אחד שכדאי לכם לבדוק, זה שישנה את ההגבהה הזאת, שמתאפשר לכם בעצם בסיס, ולא ישיבה שממוקדת כולה בעצם, כל המשקל בעצם על הישבן. ועוד משהו בתוך כך שעוזר לזה, זה שעל הקריות, לא לשבת באופן שאנחנו רגילים לשבת, עם כל הישבן עליהם, אלא די קצה הישבן רק יושב על הקריות. כלומר, זה לא שאנחנו יושבים כאן, אנחנו כמו יושבים כאן. וזה מאפשר שהאגן, במקום שיהיה ככה, יהיה לו איזשהו טילט שכזה. והטילט הזה, אם תשחקו, אתם יכולים אפילו לשים ידיים על המותניים, יש פה מין טילט כזה, אפשר לשחק עם האגן. כשהאגן הולך טיפה ככה, זה יוצר איזושהי תנועה טבעית של התארכות ופתיחה של בטח הזה. וגם כאן צריך, כדאי לראות שלא מגזימים. אם נורא מגזימים, אז בטח הזה הוא פתוח, אבל הוא מוחזק. לאלה מאיתנו שיושבים על כיסאות, דבר אחד שמאוד כדאי לראות הוא ששתי כפות הרגליים נוגעות בקרקע. במהלך מדיטציה לא כדאי לשבת בשילוב רגליים. ואם אנחנו גבוהים, אז אולי נדרש לשים קרית מתחת לישבן, כדי שפחות או יותר יהיה 90 מעלות הזווית, הזווית בברך. אם ההפך הכיסא גבוה לנו מדי, אפשר לשים קריות מתחת לכפות הרגליים, כדי לתמוך בזווית הזאת. אפשר לשבת בדומה לאיך שיושבו עם הקרית די קרוב בכיסא, כלומר לא ללכת עד הסוף שלו, ששם הרבה פעמים זה יוצר מין תנועה כזאת עם המשענת, אלא טיפה להתקדם בו. ואפשר גם לתמוך את הגב בקרית, כך שאנחנו לא שוקעים עם הגב לגמרי אל המשענת, אלא שהקרית תומכת לנו בעיקר בחלקים של הגב התחתון. תבדקו אפשרויות, אם תמצאו את זה כמשהו שתומך בישיבה, בטח, אם לא, תשחררו. הייתה עוד נקודה אחת שחשבתי שאולי ארצה להגיד אותה, אני אשאיר אותה לזמן אחר. אני רק אומר שהערב בשיחת הדרמה אני בין השאר אתן גם סקירה רחבה יותר של התרגול ושל הקונטקסט שלו, ומדוע אנחנו מתחילים באופן שבו אנחנו מתחילים וכיוצא באלה. ובואו את הזמן שנשאר, נשב בישיבה שקטה.